טוב, שלום לכולם. אנחנו ביום חמישי התחלנו את סוגיית תוספות תשובה פסקה ח', ארבעת השלבים שהדור שהתרחק מתורה, מקדושתה של תורה, צריך שיתקרב על ידם ודווקא בסדר הזה אל הקודש. אז כמו שראינו ביום חמישי, כבוד הדת, זה השלב הראשון. השלב השני, חיבת הדת. השלב השלישי, הכרת הדת. והשלב הרביעי, קיום הדת. ביום חמישי עסקנו בעיקר בשלב הראשון, שהוא כבוד הדת. כלומר, כבוד, חיבה, הכרה וקיום. השלב הראשון, נקודת היחס הראשונית, שבין האדם לבין תורה, קדושתה של תורה, ערכה של תורה וכו', זה איזשהו כבוד מאוד מאוד בסיסי. כבוד, דיברנו מלשון כובד, לשון משקל, לשון חשיבות. כלומר, הוא רואה את הדת, או אפילו את נושאי הדת, כלומר, האנשים הדתיים במהלך ההיסטוריה, הוא רואה אותם ככבדים, כבעלי משקל, כבעלי ערך, כבעלי חשיבות. למה? אז אומר הרב, כמו שראינו ביום חמישי, אין שום אדם מישראל יכול לסלק את עצמו מכל מה שנוגע לכבודה של דת ישראל. מדוע? שאיך שיהיה נשקע בדעות זרות ורחוקות, כמה שהוא לא יהיה רחוק. מבחינת דעות, השקפות, שאיפות, חלומות, רצונות וכו', הלא בתור בן לאומה, הוא חייב בכבודה. כלומר, א' ב', כשאדם שייך למשהו, או למישהו, אז הוא מעריך את אותו משהו. הוא נותן לאותו משהו משקל. כלומר, למשל, ניתן דוגמה פשוטה. בן חייב בכיבוד הורים, כלומר, בכבוד הורים. כלומר, בכך שהוא מתייחס לאוריו בכבדות, במשקל, בחשיבות, כלומר, הוא יודע שהם כבדים מבחינתו, מדוע? ולא רק בגלל הסיבה הפשוטה, שבלעדיהם הוא לא היה בעולם. אז אם בלעדיהם הוא לא היה בעולם, אז בוודאי שהוא צריך לתת להם איזה כובד, איזה משקל, איזה חשיבות. יכול להיות שהדעות שלהם, השאיפות שלהם, החינוך שהם חינכו אותו, או אי החינוך שחינכו אותו, יכול להיות שכל זה יש בו הרבה בעיות. אבל עצם הידיעה הפשוטה, שבלי ההורים הוא פשוט לא היה. פיזית הוא לא היה. נדבר כרגע פיזית, חומרית, פשוטה. הוא לא היה בעולם. לכן א' ב' של כיבוד הורים מתחיל מההכרה הבסיסית שההורים שלך כבדים מבחינתך. מדוע? כי אתה יודע שבלעדיהם אתה לא היית. שלושה שותפים באדם, אחד זה הקדוש ברוך הוא, ועוד שניים זה אבי ואמו. אז בלי שני השותפים האלה, אבי ואמו, אתה לא היית פה. אותו דבר כאן, כמו שאדם שייך אל הדור הקודם, כך אדם שייך לאומה. וכשאדם שייך לאומה, אומר הרב, הלא בתור בן לאומה, הוא חייב בכבודה. אם כן, כל אדם מישראל חייב בכבוד אומתו. קל וחומר, אנחנו, כעם ישראל שהולך במהלך ההיסטוריה דרך ארוכה מאוד, ודאי שאנחנו חייבים בכבוד אומתנו, כי מכוחה אנחנו חיים, וכאן המשפט הנוסף, הלא בתור בן לאומה הוא חייב בכבודה, על פי הכרתה הכללית, שהוא מאוחד בה עם כבוד דתה. כלומר, הכבוד הלאומי שהאדם צריך לכבד את אומתו, הוא נובע מתוך הכרה כללית, לא מדויקת, לא ספציפית, לא הכרתית, לימודית וכו', אבל יש איזו הכרה כללית שכבוד האומה זה בעצם קשור, זה מאוחד לכבוד דתה. כי הוא יודע על פי ההיסטוריה שתמיד בעם ישראל הייתה מציאות שנקראת יהדות. כלומר, תמיד היה ישראלי ויהודי. תמיד הייתה מציאות של, נקרא לזה מציאות לאומית טבעית, שהייתה כרוכה יד ביד עם המציאות הרוחנית הקדושתית האלוהית. אז יכול להיות שהוא מאוד רחוק מזה. יכול להיות שאפילו כבר כמה דורות רחוק מזה, אבל הוא יודע, בידיעה היסטורית, שהכבוד הלאומי שלנו הוא תמיד יצא אל הפועל על ידי כבוד הדת. או לפחות היה מחובר אל כבוד הדת. ולכן כמו שאמרנו ביום חמישי, יכול מאוד להיות שהוא לא מסכים עם נושאי הדת, עם אותם האנשים שנושאים על קרבם את הדת ואמורים לגלות אותה, אבל לפחות שהוא רואה אנשים, במהלך כל הדורות, יהודים שחיו על פי הדת, והם מוכנים למסור את החיים שלהם, בשביל הדת, בשביל הערכים הדתיים, זה מכובד. זה דבר שיש לו כובד, יש לו משקל, יש לו ערך ויש לו חשיבות, כי הנה אדם מוכן לוותר על חייו האגואיסטים הפרטיים, לטובת איזשהו ערך כללי שהוא מאמין בו. אם כן, א' ב' זה כבוד הדת, שכל אוצר הכבוד שלה ספון בקרבה. אפילו אני הייתי אומר, אולי קצת לוקח את החלק הזה בפסקה לזווית קצת אחרת. אני חושב שאחד הדברים הכי אמיתיים זה כשאתה פוגש אדם שנקרא לא דתי ואתה מפגיש אותו עם הדת, עם היהדות, והוא פתאום פוגש ביהדות ערכים שגם הוא חי אותם. וגם הוא חושב שהם חשובים, רק הוא חי אותם לא על פי תחת, לא, לא תחת הכותרת של דת. תחת הכותרת של ערכים, של מוסר, של משפחה וכדומה. כשאדם מזהה ביהדות, בדת, צדדי, כל מיני צדדים של ערכים, שערכים האלה הם ערכים שמבחינתו הם, הם בעלי ערך, הם בעלי חשיבות, אז עצם זה כבר יוצר אצלו איזשהו כבוד לדת. היהדות אמרה, התורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. א', ב', כל אחד מאיתנו, אם הוא יהודי אמור לדעת את הכלל הזה. התורה רוצה שנכבד את הרעים, זה כלל חשוב. זה כלל חברתי חשוב. לפחות מבחינתו, זה כלל חברתי חשוב. אנחנו יודעים שהכלל החברתי הזה הוא תוצאה של היהדות, הוא תוצאה של המבט האלוהי. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אז אהבת הרע היא באה מתוך אני השם. אבל עצם אפילו אם הוא לא יחבר את המילים אני השם לתחילת הפסוק אהבת לרעך כמוך, עצם זה שביהדות יש ערך שנקרא אהבת הרע, ואפילו במידה מסוימת כמוך, זה כבר יוצר לאדם איזשהו יחס של כבוד כלפי היהדות. הוא נפגש עם ערך, עם אידיאל, עם רעיון, שהוא רעיון חשוב. הוא רעיון שיש לו באמת, יש בו ערך ויש בו צורך לעולם. לכן אני חושב שאחד הדברים הראשוניים, כמו שכאן הרב אומר, שאנחנו היום צריכים גם לכלפי עצמנו וגם כלפי אחרים, לקרב ולהתקרב, זה הכבוד לדת. לצערנו הרב, אנחנו חיים בתקופה שהרבה פעמים, אני מקווה שלא הרבה פעמים, אבל יש פעמים, שהדתיים מקלים בכבודה של הדת. כלומר, האדם הדתי המצוי, או לפחות מה שחושבים שהוא האדם המצוי, הוא חס ושלום, במקום ליצור כובד ביחס לדת, הוא יוצר קלות ביחס לדת. על פי התנהגותו, על פי תפיסתו וכו'. לכן, קודם כל, השלב הראשון, עוד לפני בכלל, היחס הסובייקטיבי של האדם אל הדת, קודם כל, תכבד את הדת. כבוד הדת, וכבוד הדת נמצא בכל אדם מישראל, כמו שכאן הרב אומר, אין שום אדם מישראל שיכול לסלק את עצמו מכל מה שנוגע לכבודה של דת ישראל. הכבוד הבסיסי לדת ישראל הוא כבוד עמוק מאוד, כי בעומק ההכרה הכללית זה הטבע הישראלי, שנמצא בכל אחד מאיתנו. הכבוד לדת זה עדיין ברמה אובייקטיבית. כלומר, האדם עומד כחיצוני ביחס לדת. אז אני יכול לכבד הרבה דברים שעומדים מחוץ לי, אבל אין לי עליהם שום שייכות. אני לא מרגיש איזושהי חיבה. כלומר, הסובייקטיביות שלי לא מתעוררת כלפי האובייקטיביות הזאת. לכן אומר הרב, אחרי שחובת הכבוד תתמלא, יבוא התור, השלב, לפתח את רגש החיבה לדת. כלומר, אחרי שאני מעריך משהו באופן אובייקטיבי, אני צריך להתחיל לחוש כלפיו איזשהו רגש סובייקטיבי. הכבוד הוא אובייקטיבי, הוא מחוץ לי, הוא מחוץ לאדם. האדם יכול לנהל את החיים שלו כשהוא מכבד משהו, אבל בעצם אין לו קשר לאותו משהו, לאותו ערך. אבל אנחנו רוצים להגיע קצת יותר פנימה, רוצים להגיע אל האדם עצמו. כלומר, שהאדם עצמו יגלה את הדת שבקרבו, ולכן אחרי שיש מספיק במרכאות כבוד, כלומר, אחרי שחובת הכבוד תתמלא, שאתה כבר מכבד את היהדות, אז צריך לבוא השלב הבא, שהוא התעוררות הרגש, לעורר את הרגש הסובייקטיבי שלך אל הדת. וצריך לפתח את הרגש הזה, לפתח אותו בכל מיני פיתוחים, זה יכול להיות על ידי חוויה, על ידי מפגש, לא משנה כרגע איך. אבל ודאי שאי אפשר לפתח חיבה, אם אין כבוד. וניקח דוגמה פשוטה, בחור רוצה עם בחורה, אם הוא לא מכבד אותה, הוא לא יכול לחבב אותה. יכול מאוד להיות שהוא מכבד אותה בגלל סיבות חיצוניות לחלוטין, שבאמת מהבחינות האלה, מהסיבות האלה, היא צריכה להיות קלה ולא כבדה. כמו למשל, שאבא שלה עשיר. אז זה מאוד חשוב לו, מאוד כבוד בשבילו. היא מאוד מכובדת מבחינתו, שאבא שלה עשיר. ואז בזכות שהוא יודע שאבא שלה עשיר, וכנראה אם הוא יהיה חתן של אבא שלה, גם הוא יהיה עשיר, אז הוא מתחיל לפתח איזושהי חיבה. אבל אם אין שום כבוד, בין אם הוא כבוד אמיתי, או כבוד לא אמיתי, כמו שאמרנו עכשיו בדוגמה הזאת, אז לא יכולה להופיע חיבה. לכן הביטוי האווילי הזה, התאהבתי בה. מה זה? מה אמרת? מה? או. כלומר, אם אני באמת אוהב, זה חייב לבוא ממקום של כבוד. עכשיו, כשאדם חי, נקרא לזה כבוד אמיתי, כלומר, הוא מכבד דברים שצריכים באמת לכבד אותם, אז האהבה, החיבה, היא תהיה חיבה אמיתית. אבל כשאדם מכבד דברים שלא כל כך ראויים להתכבד בהם, או להיות מכובדים, וכו', אז מאוד יכול להיות שמשהו קורה, חיבה, זה לא נובע מתוך כבוד אמיתי, זה נובע מתוך כבוד חיצוני. אני אומר, הולך קצת לקצה בדוגמה שעכשיו אמרנו. האהבה ותאהבה, אלה שני דברים קשורים מאוד, קרובים מאוד. תאהבה זה נמוך, אהבה זה גבוה. תאהבה זה לקבל, אהבה זה לתת. זה ממדים שונים לגמרי. הרבה פעמים הקו המבדיל בין אהבה לתאהבה הוא דק מאוד. אז אדם שמכבד את הנתינה, הוא יאהב. אדם שמכבד את הקבלה, הוא יתאווה. לכן, ברור שאדם לא יכול לפתח חיבה למשהו, אם הוא לא מכבד אותו. אני מכבד את הכיסא, כי אני יודע שכיסא זה כלי שאפשר להשתמש בו, ולכן אני לא אשבור אותו. יצרתי איזשהו יחס במחאות רגשי מינימלי שלי כלפיו, על ידי זה שאני מתייחס אליו בכבוד. לכן אחרי שחובת הכבוד תתמלא, יבוא התור לפתח את רגש החיבה לדת. שכאן כבר האדם עובר ממצב אובייקטיבי, כבוד, למצב סובייקטיבי, חיבה. אשר אי דבר נמנע, כלומר החיבה, אם הכבוד לא יהיה קודם לה. כי כמו שאמרנו, אתה לא יכול לחבב משהו שאתה לא מכבד. אתה לא יכול לחוס, לייחס את עצמך יחס רגשי למשהו שאתה לא מעריך אותו שכלית. אתה לא יכול. ואחרי ששני השלבים האלה יופיעו, הכבוד ואחריו החיבה, ואחרי שהכבוד והחיבה יבואו, אז יבוא הזמן לעסוק בהכרת הדת. הייתי אומר את זה בצורה אחרת. בחור ממוצע במכון מאיר, מגיע לכאן בדרך כלל, אחרי שיש לו כבר איזשהו יחס בסיסי לפחות של כבוד וחיבה. הוא מכבד את היהדות, לכן הוא מוצא את הזמן לבוא לפה, והוא מכבב את הדת, לכן הוא באופן אישי מרגיש שהוא כבר רוצה להיות שייך לזה באיזושהי מידה. ואז מגיע השלב, שבו הוא עוסק בהכרה. הכרה במילה אחרת, למידה. הוא לומד. אז יבוא הזמן לעסוק בהכרת הדת. שזה כבר הביטוי השכלי, שהוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב, הרבה יותר מדויק, ביחס לכבוד הבסיסי. הכבוד זה כבוד בסיסי. ההכרה זה כבר הכרה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר רחבה וכו'. אז יבוא זמן לעסוק בהכרת הדת, אחרי הכבוד והחיבה, שלא תוכל אותה הכרה להביא את התועלת הרצויה, כל זמן שהכבוד והחיבה לא יצאו מן הכוח אל הפועל. הערה מאוד חשובה של הרב, אדם שלומד את תורה, אבל אין לו כבוד לתורה, ואין לו חיבה לתורה, אז מאוד יכול להיות שההכרה הזאת תישאר חיצונית לגמרי, ומאוד יכול להיות הפוך על הפוך שההכרה הזאת רק תרחיק אותו. יכול גם להיות שההכרה הזאת תקרב אותו. יכול להיות. אבל הכבוד והחיבה, אם הם יוקדמו להכרה, אז במקרה כזה בדרך כלל מה שיקרה, שההכרה היא תעמיק את הכבוד והחיבה. היא תפתח אותה. אבל אם ההכרה תופיע לפני הכבוד והחיבה, אז כמו שכאן הרב קורא לזה, לא תוכל להביא ההכרה את התועלת הרצויה. כי הכל תמיד יהיה בספק, מי אמר שזה נכון, מי אמר שזה צודק, וכו'. ורק אחרי שיופיעו הכבוד, החיבה וההכרה, אז, אומר הרב, ורק אחרי ההכרה שתבוא אחרי הכבוד והחיבה, יכולים אנחנו לקוות לקיום הדת. קיום זה כבר הביצוע, המעשה. נקרא זה באופן כללי, שמירת מצוות. או כמובן שזה הרבה יותר עמוק משמירת מצוות. זה כל קיומי התורה מבחינה מוסרית, מבחינה הלכתית וכו'. אם כן, ההכרה... זה, סליחה, הכבוד זה איזשהו משקל כללי ליהדות. חיבה זה כבר יחס הסובייקטיבי של האדם ביחס לכבוד הזה. הכרה זה הוא רוצה להעמיק את זה, הוא רוצה להתחבר לזה, הוא רוצה להזדהות עם זה, אז הוא צריך ללמוד בעומק וברוחב. ואחר כך, כשאדם לומד משהו ומשתכנע בו שהוא נכון, אז הוא רוצה גם לפעול אותו, רוצה לבצע אותו, רוצה לקיים אותו. רק אחרי ההכרה שתבוא אחרי הכבוד והחיבה, יכולים אנחנו לקוות לקיום הדת. כלומר, לאור של תשובה שתופיע על כל אחינו מקרוב ומרחוק, לשוב לצור אישם ומסגבם. אומר הרב משפט שהוא לא אומר בכל מקום, גם במאמר התשובה והשלום ראינו את זה, ובזה המפתח של הגאולה הוא גנוז. מפתח הגאולה, אם אנחנו מבינים, את ארבעת השלבים האלה. לכן אם אני במרכאות מתנפל על מישהו, ואומר לו, תחזור כבר בתשובה. כלומר, בוא תקיים את הדת, תניח תפילין. אני לא אמרנו שאחרי המעשים לא ימשכו על בבות, אבל אי אפשר להסתפק בהנחת תפילין. הנחת תפילין זה לא חזרה בתשובה. זה תוצאה של התשובה הפנימית. יכול להיות שהתשובה החיצונית הזאת, המעשה החיצוני הזה, יעורר תשובה פנימית, יכול להיות. אבל מבחינת הסדר יותר נכון, זה ודאי כבוד, חיבה, הכרה וקיום. לכן המפתח זאת ההבנה שקודם כל, תפקידנו לעצמנו ולאחרים, לגלות את הכבוד שיש לנו לדת. אחר כך את היחס הרגשי, ואחר כך את הלימוד, הלמידה, ואחר כך את הקיום. אשרי איש שיקח חלק בהרצאתם של פרקי התשובה הללו, שאור השם עליהם יראה. גם פה, משפט שהרב לא אומר אותו בכל מקום. מה זה אשרי איש שיקח חלק בהרצאתם של פרקי התשובה הללו? בגלל שלצרינו הרב, המבט המצוי, התפיסה הרגילה, המצויה, היא לא התפיסה הזאת, אלא התפיסה שהעיקר זה קיום הדת. או אפילו העיקר, הייתי אומר, זה לימוד הדת. כלומר, בוא נלמד תורה ונקיים מצוות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. תורה לימוד, מצוות קיום. אם כן, הכרת הדת וקיום הדת. זהו. לא. אם לא יהיה כבוד שקודם לזה, ולא תהיה חיבה שקודמת לזה, אז גם הקיום וגם ההכרה יהיו מאוד 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 מסוימים. לא רוצה להגיד חיצוניים, טכניים, אבל גם זה יכול להיות. לכן, קודם כל, כבוד הדת. אנחנו רגע לפני יצא לבין הזמנים. כל אחד מאיתנו יוצא לבין הזמנים, ייקח על עצמו אחריות. אני רוצה להיות שליח שבזכותי, מישהו רחוק מתורה ומצוות, יכבד יותר את הדת. אני מבחינתי יהיה המגדלור, שהוא דרכו יוכל לכבד יותר את הדת. הוא יראה אותי אדם מוסרי, הוא יראה אותי אדם נחמד, הוא יראה אותי אדם טוב, וכו'. אחרי השלב של הכבוד, אני אולי יהיה שליח גם להיות אדם שמעורר חיבה. כבר יותר. אולי גם אפילו יותר מזה, למידה. פלוני, מרוב שהוא רואה שכדאי להתקרב לדבר הזה, אז הוא רוצה ללמוד, ואולי אפילו לקיים. לכן, לפי שאנחנו אומרים לאדם, בוא תניח תפילין, בלי לזזל בזה, אולי כדאי שנהיה דוגמה. איך באמת הדבר צריך להיראות מבחינת הכובד, המשקל, החשיבות שלו. לכן, אשרי שיקח חלק, אשרי איש שיקח חלק בהרצאתם של פרקי התשובה הללו, שאור השם עליהם יראה, זה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו בעצם מופעת החיים שלו, אחראי לגלות את ארבעת הממדים האלה לפי הסדר הזה, והוא בזה, כמו שאומר הרב, המפתח של הגאולה תלוי. לא להסתפק בביטוי החיצוני של קיום והכרה. אני חייב לבוא מכבוד וחיבה. בסדר? טוב, בשעה טובה, אני משתדל לחזור בתשובה לקראת סוף הזמן, נסיים בזמן. בשעה טובה, אנחנו סיימנו אורות התשובה השנה. ומה זה השנה? שנה ושמונה חודשים. כנראה אחרי פסח נתחיל אורות התורה. כנראה, בלי נדר, עוד לא בטוח. יישר כוח, מחר יש יום עיון, אז לא יהיה שוב בעוד התשובה. אלא מחפשים כל הזמן את הלימוד ואת המצוות, את הקרב ואת הקיום. לכן אנחנו צריכים קודם כל כבוד. אתה ואני נהיה נציגים שבזכותנו, אולי נקווה, אנשים יותר יכבדו את הדת.
לא יודע, נראה לי
שהכרה
זה לפני חיבה.
קודם כל
צריך להכיר משהו
כדי לחבר. החיבה שהרב מדבר עליה פה היא חיבה ראשונית. חיבה בסיסית, איזשהו יחס רגשי. אני מסכים, ההערה של איתה הערה נכונה. שאחרי ההכרה, אז ממילא החיבה תהיה ברמות הרבה יותר גבוהות. כי ככל שאדם יותר לומד משהו, אז הוא יותר מרגיש קשור למשהו הזה. נכון. לכן כאן מדובר על חיבה ראשונית לפחות. הייתי אומר ככה, כבוד הדת זה אובייקטיבי. חיבה, הכרה וקיום זה סובייקטיבי. זה כבר אני בפנים. זה לא אני מסתכל על זה מבחוץ. בסדר? נזכה לקחת חלק בזה. יישר כוח.